אנחנו מתחילים את המשנה הראשונה שהתחלנו בשבוע שעבר, למדנו כבר את המשנה בחלק מחלקיה, זו משנה ארוכה. אני רוצה לעבור עליה כולה עוד פעם ולראות אותה ביחד, לראות את כל חלקיה. פרק שני, משנה א', רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כלשהי תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. עד כאן חלק ראשון. חלק שני, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה. חלק שני עוסק בשכר מצוות מול עבירות. חלק שלישי, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. לכאורה, אני כבר אחרי הדברים שדיברנו בפעם הקודמת, אבל אני רואה את הדברים לרגע מההתחלה וביחד. לכאורה, שלושה נושאים, שלושה דברים, וזה חריג מאוד במשניות. כשהילל הזקן אומר כמה דברים, זה מחולק לכמה משניות. נכון? המשניות עוסקות הרבה פעמים בשלושה דברים, אבל מאוד מתומצתים. עשה לך רב, קנה לך חבר. ובדם את כל אדם וכסו. כאן יש שלושה דברים שעל פניהם לכאורה לא חייב להיות קשר. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם כלשהי תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. גמרנו. עכשיו, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, עוברים למצוות. אחרי זה, איך חיים בעולם כדי לא להגיע לעבירה. דמה למעלה ממך. בסדר? צריך להבין כמובן את הקשר בין כל הדברים. רבי אומר, אנחנו לא עסקנו בפעם הקודמת בתנה, בהוא היה אומר, ונדבר עליו מעט מאוד עכשיו, מעט מאינסוף שצריך לדבר, אבל מעט מאוד מאוד ניכנס אליו. אבל נשים לב שלפני שעוסקים באישיות של התנה, אין עוד תנה, בכל מסכת אבות, שנקרא רק בשם התואר. שם חיבה כל כך מיוחד, רבי. הרבי אומר, רבי אומר, זה שם התואר, זה השם כאילו. הרי קוראים לו רבי יהודה הנשיא. רב היה מכנה אותו רבינו הקדוש. רבי זה התואר שנתפס. כשאומרים רבי מתכוונים הרבי שלי. הרבי של כל ישראל. הרבי. התואר הזה הוא מעניין מאוד, צריך למתח אותו ולהבין אותו ולהבין את ההקשר שלו לכאן. בסדר? רבי הוא באמת הרבי של כלל ישראל, קודם כל למה? מפני שהוא כי הוא עורך המשניות. לא, נשיאים היו הרבה. כי הוא עורך המשנה. אז רבי הוא הרבי של כלל ישראל מפני שכל מה שיש לנו, תורה שבעל פה, בסדר? כל מה שיש לנו, שישה סדרי משנה, זה רב. אז הוא הרבי. זה פשוט שהוא הרבי שלנו. רבי הוא, אם כן, קודם כל, במובן העמוק, שר התורה. כלומר, הוא מעביר לנו את התורה שבעל פה, ואיתו אנחנו זזים. הוא המשה של תורה שבעל פה. בסדר, הוא כותב את תורה שבעל פה, ונחזור עוד רגע לבעיה בכתיבת תורה שבעל פה, שהתחלנו בה קצת, ניכנס אליה עוד שנייה. מעבר לזה, יש המון דברים על רבי. אבל אני חושב שיותר מהכל מיצו את זה חז"ל במשפט אחד. חז"ל אומרים, בסוף מסכת סוטה, שבמותם של אנשים מסוימים, אבד משהו בעולם. משמת רבי עקיבא בטלו אשכולות. כשחזל אמרו את המשפט הזה, הם ביטאו, ביקשו לבטא במשפט אחד את רבי עקיבא. בטלו המון דברים. אשכולות, הכוונה היא איש שהכל בו. אולי נשון אסכולות ביוונית. אשכולות, אסכולות, איש שהכל בו. רבי עקיבא מקיף הכל, 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 הכל. בטלו אשכולות. אז מה מאפיין את רבי עקיבא? ההיקף הזה של כל תורה שבעל פה, לא ניכנס, כי אנחנו לא ברבי עקיבא. משמת רבי כתוב, בטלה ענווה ויראת חטא. ענווה ויראת חטא. זה מעניין מאוד. כלומר, אם הייתי צריך לאפיין את רבי עכשיו בהרצאה על תנאים, אז הדבר הראשון הוא עורך המשניות. נכון? אתה רוצה זיהויים של רבי? רבי היה עשיר מופלג. על רבי אמרו גדולה ותורה במקום אחד. תורה וגדולה במקום אחד. יש ביטוי בחז"ל מדהים. ממות משה רבינו ועד רבי. לא היה תורה וגדולה במקום אחד, אלא בשניהם. רבי הוא נשיא במובן של הקשר עם אנטונינוס, עם רומי, עם ה... ומכל הדברים זה דווקא מדהים. אגב, מה זה רבי? מה פירוש המילה רבי? מה פירוש המילה? רב. מה זה רב? ריבוי, גודל, גוי עצום ורב. רב בא לידי ביטוי במילים אחרות לשלילה כמתנשא. שנא את הרבנות, רברבן. וזה לעומת זה. רב זה דווקא עוצמה וגודל, אבל מי שמת רבי בטלה ענווה. ענווה. חשבתם פעם על הביטוי הזה? רבי בטלה ענווה. רבי בעברית, זה מה זה רבי בעברית? מרבה. המילה רבי, התרגלנו כבר, הרבי. ברוך השם שהתרגלנו. אבל רבי בעברית זה הרביה, זה להרבות. יש ביטוי בחז"ל, אלקה דה רבי מאיר ענן. מסביר רש"י, מה פשט הפשוט? תתרגמו, אלוקי רבי מאיר ענני. אומר רש"י, מה פתאום? אלוקה דרבי מאיר שמרבה אור. לא של אדון רבי מאיר. האלוקה דרבי מאיר, האלוקה שכל הזמן מביא אור בתוך החושך הזה, ענני. רבי זה ארבעיה. רבי זה לא סתם גדול כמו רב, אלא הוא מרבה, 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 רבי. זה דבר מדהים. האפיון של רבי, מי שמת רבי, בטלה ענווה. חז"ל מלאים בביטויים על ענוותנותו של רבי בעולם. זאת, זה היה אפיונו. הדבר השני שמאפיין את רבי, משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. ענווה ויראת חטא. אז שני המאפיינים האלה, ענווה ויראת חטא, אם תשימו לב, אגב, מאוד מעניין, הם המאפיינים, אמרנו שרבי הוא המשה רבינו של תורה שבעל פה. יש שני מאפיינים שמאפיינים את משה רבינו בתורה שבסר. ענווה. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ויראת חטא. חז"ל אומרים על הפסוק, ועתה ישראל, נו, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם. שואלים חז"ל, באמת, לא נורא, סך הכל, רק זה. אומרים חז"ל, עתו יראת שמיים, מילתא, זוטרא תאי. עונים חז"ל, כן. ומה התשובה?
למשה.
לגבי משה, מילתא זוטרא תאי. נכתיב, יראת השם היא אוצרו. כלומר, אתה רוצה אפיון של משה? יראת חטא. החטא בשיאו, אתם יודעים מה זה החטא? חסר העירה? החטא נטול הבושה? חבוד. אתם יודעים מה זה החטא נטול הבושה בעולם? תאור. הפאור זה החטא הגס, נכון? אין עבודה זרה יותר גסה מהפאור. כל עניין הפאור הוא מה? כל עניין הפאור הוא מה? גסות. כל עניין הפאור, לפאור. משה רבינו, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר על מקום קבורתו. רק דבר אחד. שאיפה הוא קבור? מול בית פאור. בגיא, יש הרבה גיאיות. איזה גיא? בגיא איפה? בגיא מול בית פאור. זה אפיונו של משה רבינו. כלף לאות. כי למשה רבינו יש תפקיד אחד בעולם. מה? להילחם בפאור. הוא נלחם בגאווה, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, והוא נלחם בפאור. אלה המלחמות של משה. יש ביטוי בחזל, שהזכרנו אותו פעם, יש ביטוי נפלא בחזל, מול בית פאור. זה נשמע באמת לא יפה, זה כאילו אומרים, תשמע, הוא קבור שם ליד הרבה. אתה לא תמצא, זה בית קברות גדול, אבל יש ציון, אתה יודע איפה קבור הרבה הזה, וגם הרב ההוא, שם, ליד. מול בית פאור, צייחוס. אומרים חזל, אתם יודעים מה זה מול בית פאור? הרי בסוף זה לא עוזר לנו גם הנון צדי הזה. זה נון צדי, זה לזהות, אבל כתוב ולא ידע איש את קבורתו. אז מה זה עוזר? אז מילא היית אומר משהו וגם עוזר, סתם ללכלך את השם, מה זה נותן? שזה השכנים? מה זה נותן? אז חזל אומרים שבכל שנה ושנה מבקש הפאור להציף את העולם. ומשה רבינו מקברו עולה, וכשהפאור מבקש להציף, משה רבינו מוריד. וואו, 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 וואו. איי, 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 לא לקפה חיכיתי לך.
הנה, נגמר.
אתה יודע על מה כתוב, מה זה? כשגיל בא, אתה יודע מה אני אמר? הווה נא גיל. זה היה פשט, פשט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה חבל על הזמן. חסידים אומרים שקפה זה גם כן כתוב בתורה, נכון? כתוב קווה לשם חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. הפשט הוא כך, אם אתה צריך משהו כדי שהלב יתחזק, אז מה צריך לעשות? קהו אל השם. אז חזק ויאמץ ליבך. נו, ואם זה לא עוזר, אז עוד קהו אל השם. לא תמיד גוברים בקהו אל אחד. קהו אל השם וקהו אל השם. שקוייך! אני לא זוכר איפה אנחנו. טוב. אי אפשר ככה איתך, אי אפשר. מה לעשות? את הקהו אל השם לקחת אינה. הרי לא נותנים לנו לנות לך משהו. טוב, אז משה רבינו זה דבר מופלא, אני חשבתי על זה רק מקודם. מה מאפיין את רבי, עורך המשנה, נותן תורה שבעל פה, ענווה ויראת חטא? זה פלט לא עוד. זה האפיון של משה רבינו. ענווה ויראת חטא. תוארו של משה אין אף אחד אחר שזה תוארו בתורה, רבינו. אין עוד רבינו בתורה. רבין. תוארו של רבי, רבין. רבינו זה לכאורה משהו שהוא מלמעלה. ומה שמאפשר לרבי להיות רבי זה ענווה ויראת חטא. על רבי אומרת הגמרא שאמרו ישראל, אמרו תלמידיו, איננו יודעים אם המשיח הוא מן החיים או מאלה שיקומו לתחייה. אבל אם הוא מן החיים, הרי זה רבי. שיש בו הכל וסובל חולאים, איך אמרנו מקודם, מה צריך בשביל להיות מרדכי, המן? וסובל גלות וענה וירחת. אני יודעתי במשנה שלנו, שהיא המשנה היחידה של רבי יהודה הנשיא, במסכת אבות, רבי מדבר בעצם על שלושת הדברים שהם אחד ברבי. עריכת המשנה, הענווה ויראת החטא. נתחיל מהסוף, יראת החטא צועקת פה במשנה. הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. אתם שומעים את היראת חטא? איך לא מגיעים לעבירה? ואי אתה בא לידי, זה לא ואל תעבור, זה אל תתקרב לשם. הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. אני חושב שגם הדברים האחרים באים פה לידי ביטוי, אבל נחזור רגע למשנה הזאת מתחילתה. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. אנחנו עכשיו ננסה לענות על כל השאלות, על הקשרים, על כל דבר מהו. אז כל, אנחנו ממש מתחילים, עסקנו מקודם במשהו אחר. אז כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, הסברנו בפעם הקודמת את הדברים על פי הרמב״ם, והערכנו בזה, שהרמב״ם אומר שזוהי דרך האמצע הידועה. כאשר האדם תכונותיו מושכות או לקילות, קמצנות, קיבוץ הון, או לפזרנות, הדרך האמיתית, הדרך הישרה, מה שהרמב״ם קורא דרך השם, היא דרך האמצע. דרך האמצע היא הנדיבות. הנדיבות איתה אתה לא נולד. אדם לא נולד ונודב. אבל כן אתה נולד עם תכונה לקמצנות או עם תכונה לפזרנות. אלה תכונות. הנדיבות היא דרך. דרך בעברית היא גם משהו שכבשת, שעשית אותה. אתה גילית את הדרך הזאת. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. אתם מבינים מה זה שיבור לו האדם? שיבור. אבל גם שיבור, שיזיז את הדברים האחרים, שיתרח, שיגיע אליה. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אז אם נגיד בקיצור את מה שאמרנו לפי הרמב״ם והרב מברטנורה, אז הפירוש הוא כך. אם אתה פזרן, שמים עליך שלטים בכל המקומות. רק אתה יודע שבבית אין אוכל. רק אתה יודע שזה מחלה בכלל. רק אתה יודע שאתה לא מאוזן. דיברנו על זה שתפארת זה איזון כמו פארות. ואם אתה קמצן ומקבץ הון, ואתה, הדבר הכי כיף שלך זה שמבקשים ואתה זורק את האנשים מהמקום. וכל פעם אתה מתגבר על היצר לא לזרוק והצלחת. זה תפארת לעושה, תשמע, החשבון שלך זה משהו, אין בבנק, הבנק זה ליד החשבון שלך. תפארת לעושה. והשם ירחם מן האדם. אז דרך ישרה היא דרך שהיא תפארת, היא מאזנת, היא מייצרת את הפאר, דיברנו על השירה, על הפאר של השירה, על הקונצרט, על ההרמוניה, נכון? מזה עסקנו. תפארת לעושה ותפארת מן האדם. זה הפירוש האחד. הפירוש השני המובא בראשונים, לפי זה עושה זה מי, עושה זה אני, ותפארת לו מן האדם זה החברה. אתם מבינים אגב את הקושי שבו מתמודד הפרשן כשהוא מגיע למשנה הזאת. ממתי האינדיקציה לדרך נכונה זה הרייטינג? מה זה מתפארת לו מן האדם? איזה מין סגנון זה? כשיגידו לי שזה טוב, זה טוב, מה זה, זה, אני הולך לפי בחירות? זה, זה, זה לא אמיתי. זו דרך ישרה. ובכוונה הרבי מדבר על דרך ישרה, לא על דרך, דרך ישרה שיעבור לו עליו. זה יושר. אז לפי הרמב״ם ענינו את התשובה. תפארת לו מן האדם, אין הכוונה גאווה. זו דרך מאזנת, בסדר? בין התפארת, דהיינו בין הכילות, תפארת לעצמך כאילו, לבין הפזרנות שהיא תפארת שגויה מן האדם. היא התפארת, היא הנדיבות. וכך על כל הדוגמאות האחרות של דרך האמצע. יפה מאוד. פירוש אחר בראשונים, יסודי מאוד מאוד, הוא הפירוש הבא. על פי הפירוש הזה עושה, הכוונה היא עושה הוא. העושה. מי הוא העושה? שלי ושל הדרך ושל הכל? הקדוש ברוך. העושה שלום, העושה. לפי הפירוש הזה, פירוש המשנה הוא כזה. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. החלק הבא של המשנה עוסק במה? מצוות ועבירות. והאמת היא שגם החלק השלישי עוסק במה? באיך? לא באים לעבירות. אז יורשה להגיד שאולי כל המשנה עוסקת במצוות ועבירות. ומיד תראו איך. הרי השאלה שצריך לשאול כאן המפרש מיד כשהוא מגיע, מה פירוש איזו היא דרך ישרה שיעבור לאדם? איך אומרים הילדים? גילית את אמריקה. איזו היא דרך ישרה שיעבור לאדם? תורה! מה זה איזו היא דרך ישרה שיעבור לאדם? תחפש בוויקיפדיה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה ומצוות, אני מבין שזו הדרך הישרה, אני צריך לעבור דרך ישרה? תפתח, כתוב בתורה, אז תמצא את הדרך הישרה. לכאורה, נכון? מה רבי שואל? מה רבי ביקש כאן? איזו היא דרך ישרה? כל מצוות התורה הן דרך ישרה שיעבור לאדם. אז לפי הרמב״ם קיבלנו תשובה לשאלה. עכשיו באה התשובה השנייה בראשונים. אברבנאל, הרב עצמו מביא את זה כתשובה שנייה, תשובה מדהימה. תפארת לעושה או לעושה או לעושה הוא, כמו שמופיע פה בגרסאות אחרות, זה לקדוש ברוך הוא. וישנם שני סוגי מצוות. מצוות שבין אדם למקום, ומצוות שבין אדם לחברו. בדרך כלל אין שום התנגשות. בדרך כלל גם אין התנגשות מעשית. זאת אומרת, עכשיו צריך לקיים מצוות סוכה, או מצוות תפילין, או מצוות לולה, וצריך לקיים סוכה או תפילין או לולה. עכשיו צריך לקיים צדקה. צריך לתת צדקה. אבל לפעמים יש התנגשות. לא לבטל מצוות סוכה. אבל לרדת במשהו פה, כדי עכשיו, מה קודם למה? זה ברבי ואומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. מצוות שבין אדם למקום, הם תפארת לעושיה. אבל הם לא תפארת מן האדם. זה שאתה עכשיו עוסק, שמעון הצדיק, רבי פותח כמעט כמו שמעון הצדיק שפתח את פרק א'. זוכרים ששמעון הצדיק פתח על שלושה דברים העולם עומד? גם רבי דומה לזה. שמעון הצדיק היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל מילות חסדים. התורה והעבודה זה ביני לבין המקום. מילות חסדים זה ביני לבין האדם. דרך ישרה שיעבור לו האדם זה כשהוא צריך לברור בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום, בין אדם לחברו קודם. זה חידוש גדול מאוד בראשונים. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם בין בן אדם למקום לבין אדם לחברו. אבל עדיין זה קשה. כי כמה פעמים אדם מתלבט בין בן אדם למקום לבין אדם לחברו? אני רוצה להגיד לכם איך אני מבין את המושג איזו היא דרך ישרה על פי הפירוש הזה, וגם על פי הפירוש הקודם ושניהם ביחד. לרב קוק יש בהקדמה שלו לאורות הקודש פסקה קטנה. פסקה מאוד מאוד חשובה. הוא מדבר בה על יראת שמיים ועל מוסר טבעי. והוא אומר שהמשפט מדהים, ואני חושב שהוא יסוד שצריך לחשוב עליו עמוק מאוד מאוד. אם מבינים אותו לא נכון, אפשר להתבלבל בו. הרב קוק אומר, איך אני יודע אם יראת השמיים שלי היא יראת שמיים טהורה, או יראת שמיים לא עליכם פסולה? יש לפעמים יראת שמיים כזאת, אבל היא פסולה, היא בריחה. לפעמים יראת שמיים היא לברוח ממשהו. מכירים את זה? איך אני יודע אם יראת השמיים שלי היא טהורה או פסולה? ותשובתו היא כזאת, סימנו, אם יראת השמיים שלך מחזקת את המוסר הטבעי שלך, סימן הוא ליראת שמיים טהורה. אם יראת השמיים שלך באה על חשבון המוסר הטבעי שלך, תדע לך שאתה ביראת שמיים פסולה, והשם יעזור. זו הגדרה מדהימה. לפעמים יש לנו אימות בין יראת השמיים לבין המוסר הטבעי, ואנחנו כמעט לא מבינים איך אתה מעיז לקרוא לזה מוסר טבעי ולזה יראת שמיים. מה, יראת שמיים זה לא מוסר טבעי? זה כמעט כמו השאלה, מה זה דרך ישרה שיעבור לו האדם? זה לא התורה? אתם מבינים מה אני אומר? התורה היא האמת, ואין בלעדה, ואורית וקודש בריך הוא חד, ואין שום דיון. אבל היא ניתנה לי. היא ניתנה לי כבן למשפחה, היא ניתנה לי כאבא, היא ניתנה לי כאדם חברתי. היא ניתנה לי כאדם עם קשיים כאלה ועם דברים כאלה, היא ניתנה לי. בתוך המציאות הזאת, לפעמים יכולה להפוך התורה ללהיות לא תורה בכלל. היא יכולה להיות איזו אמת צרופה שלא מאפשרת לחיות. יש ביטוי נפלא בחז"ל. כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, אני חושב שהזכרנו את זה פעם, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ודיין שאינו דן דין אמת לעמיתו, אומרים חז"ל, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. שואלים הראשונים, מה זה דין אמת לעמיתו? שמעת פעם על דין אמת לא לעמיתו? מה זה דין אמת לעמיתו? כל דיין שדן דין אמת, או שזה אמת, או שלא אמת. אומרים הראשונים, מפתח את זה מאוד אגרה. לא נכון. אתה יודע מה זה אמת לעמיתו? הדיין דן דין אמת. 100%. על פי מה שכתוב במחשב. הוא לא מכיר את הנסיבות, הוא לא מכיר את העדים, הוא לא מכיר את המציאות. הוא בכלל לא בודק אם חקרו או לא חקרו. הדין הוא דין אמת. אבל האמת הזאת היא לא לעמיתו. האמת הזאת לא קשורה בכלל למציאות. האמת הזאת לא מתחשבת בכלל בשאלה מה המצב הכלכלי שם. מה המצב המשפחתי. מה המצב, עכשיו, יכול מישהו להגיד, רגע, מה זה משנה בכלל מה המצב המשפחתי? שבת זה שבת. נכון. אבל אתם מבינים שזה משנה את הכל? אחרי בשביל מה צריך דיין, אני יכול ללחוץ במחשב וידע את הכל. לא כתוב שדיין שדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אתם יודעים מה ההבדל בין דיין שדן דין אמת לעמיתו? דיין שדן דין אמת לעמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אני הולך להגיד דבר נורא. דיין שדן דין שקר הוא לא דיין, הוא סתם שקרן. עליו לא דנו. דיין שדן דין שקר, אז הוא חתיכת שקרן, הוא לוקח שוחד. מי מדבר עליו בכלל? עליו מדברים בחזר עכשיו? תשפט אותו, תדון אותו. הוא לא הנושא שלנו. אתם יודעים מה ההבדל בין דיין שדן דין, מה המקבילה, מה ההפך מדיין שדן דין אמת לעמיתו? כך אומר הגר"א. דיין שדן דין אמת, לא לעמיתו. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא גורם לשכינה שתסתלק מישראל. דבר מדהים. אתם יודעים למה דיין שדן דין אמת לעמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? כי כשהקודש ברוך הוא ברא את העולם, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא דן דין אמת לעמיתו. כי אם הוא היה מכיר אותי, והוא מכיר אותי, תאמינו לי. מה זה מכיר אותי? חבל על הזמן. MRI, אולטרסאונד, מכיר הכל. אז זה לא הגיוני שהוא בונה עליי משהו. למה הוא בכל זאת שם אותי פה? כי הוא דן דין אמת לעמיתו. כי הוא מכיר את הנסיבות. למה נשמה טהורה אמיתית כזאת ירדה הנה לעולם? כי הוא דן דין אמת לעמיתו. אתם יודעים מה זה מעשה בראשית? מעשה בראשית זה איך השמיים והארץ יכולים להיות ביחד. חז"ל אומרים שכשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים, חז"ל דנים בשם שכתוב על המזוזה, שין דלת יוד, שא די. אומרים חז"ל, מה פירוש השם הזה? אומרים חז"ל שכשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים, היו השמיים נמתחים והולכים, נמתחים והולכים, הם רצו להמשיך, הם רצו להמשיך. אתם יודעים מי זה השמיים? השמיים זה השמיים עם הגבול. השמיים זה מה שלא מוגבל פה. השמיים זה האופק, זה התחלת. והשמיים רוצים עוד, 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 עוד. הם לא רוצים להיכנס לכלים. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם, שמיים, די. זה פירוש השם שעה? די. אתם יודעים למה השם הזה מופיע בכניסה לדלת? כי החלומות צריכים להיכנס לכלים. אם אתה רוצה חלומות, לך תקים בית בירח. פה את החלומות צריך להכניס לכלים. אבל הכלים לא צריכים לבוא על חשבון החלומות, צריך שיהיה פה שמיים. אז על הדלת יש את השיר. דיין שדן דין אמת למיתו, הוא שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי זה עצם מעשה בראשית. דיין שלא דן דין אמת למיתו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. אמרנו כמה פעמים, מה פירוש המילה תסתלק? מה זה תסתלק? מה זה תסתלק? תעלה, תתעלה, סתליק. הוא מרחיק בין השכינה לבין ישראל. הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אני ההוכחה לאמת המתמטית הצרופה. נכון? קח את האמת המתמטית הצרופה שלך ותזרוק אותה בסוף הסמסטר לפח. יש לך אמת מתמטית צרופה 10 עם כוכבית בפסיכומטרי 2000. אבל תזרוק את זה יחד איתך. אתה מחריב את העולם עם האמת שלך. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אומרים חז"ל, אמרה האמת. רוצים לברוא את האדם, מה אמרה האמת? מה אמרה מילת האמת? אל יברא. אל יברא. מה פתאום יברא? חסד אמר יברא. למה? כי האדם גומר חסדים. יש לו המון דברים טובים. בתוך הרוע שדיברנו עליו בכל ההתחלה של היום, תראו כמה חסד, כמה טוב, כמה אור שמחוסה בתוך הכל. אמת, אמרה אל יברא. מכירים את המדרש? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ומה הוא עשה? לקח את האמת, מה הוא עשה לה? השליך אותה ארצה. שנאמר, אמת משמיים השליך. נו, אחרי שהוא השליך אותה ארצה, את האמת, באו המלאכים ואמרו לו, ריבונו של עולם, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ככה זורקים לו, יפה. הרים אותה. וגם על זה יש פסוק שנאמר, אמת מארץ תצמח. זה הבעיה, לכל דבר יש פסוק. אמת מארץ תצמח. שוין. אמרתי פעם בשם רבי נתן, רב נחמן שואל את זה. מה עושה? זה עורק אותה, מרים אותה. ומדי מה עושה? בהתחלה שהוא שאל את האמת ואת החסד, זה שני הצדדים. שני הצדדים המנוגדים. אמת וחסד. אמת וחסד. אז האמת של ההתחלה, האמת של ההתחלה זה בעצם הדין. זה לא האמת של עכשיו. זה לא היה האמת לעמיתו. זה אמת שאמרה מה? אל יברא. שיברא מה שהוא אובייקטיבית מתאים לכאן. האדם, הוא לא יכול להיברא, כי כל עניינו של האדם זה שהוא לא, הוא לא אמת, נו. הוא אובייקטיבית לא האמת. אז אל יברא. שקרים, פחחים, אל יברא. זה מניפולציות כאלה, זה ויתורים הכל. אל יברא. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה אכפת לך? החסד אומר יברא. אני לא רוצה או אמת או חסד. אני צריך את האיזון. לאיזון קוראים תפארת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, תשמעו, וזרק אותה לארץ. אומר רבי נתן, אתם יודעים מה הוא עושה? אמר לאמת הזאת, בוקר טוב אמת, אה? את אומרת, אל יברא. לכי תתחכי קצת בג'יפה למטה קצת. תכירי קצת את הארץ. סתובבי שם. זהו, הכרת מספיק? עכשיו בואי חזרה, נראה מה שלומך. עכשיו הוא הרים אותה. זאת כבר לא אמת משמיים, זאת אמת מארץ. אמת מארץ? היא תצמח, היא יכולה להצמיח. אמת משמיים? היא תשליך. אמת מארץ? תצמח. ואז כשהאמת צומחת מהארץ, עכשיו אפשר לברוא את האדם. זה נקרא תפארת. אתם מבינים? זאת אומרת, האמת הראשונה הייתה אמת שאומרת אל יברא. אני אומר שלפעמים אדם קם בבוקר, ויש לו איזה מלאך קטן מאחורה שקוראים לו אמת, ואומר לו אל תקום. אין לך מה לעשות. מי אתה בך? אל תיברא. יש לו כזה מלאך פה. הוא לא יכול להילחם בו כי הוא האמת. את האמת? הוא האמת. הוא האמת. יש כאלה שזה התפקיד שלהם, להיות אמת שאומרת אל יברא. יש כאלה שזה תפקידם בחיים. כל הזמן להיות אמת שאומרת אל יברא. אמרתי לכם, שאלו פעם את הרבי מליז'ניץ, למה זורקים את הנר של הבדיקת חמץ? כשבודקים חמץ, אז אחרי זה, את הנר, זה היה נר חדש. לא חרם, לא חבל. יפה כזה, נכון, נר חדש, לחמץ, נורא מרגש. בסוף זורקים אותו ושורפים אותו בחמץ. למה זורקים? הוא לא בלטשחית. הרי הוא לא, מה זה, זה חומרה חדשה, הרי הוא לא קרה לו כלום, הוא לא אכל חמץ. אז מה הבעיה? אתם יודעים מה הוא ענה? הוא ענה פילי פלואות. מה הנר הזה, זה היה חדש, נכון? כלומר, מה הנר הזה עשה מהרגע שהוא נולד? מה הוא עשה? כל מה שהוא עשה זה לחפש חמץ. תשרוף אותו. תשרוף אותו. זה מה שהוא יודע. חוץ מזה הוא עשה משהו טוב פעם בחיים. הוא יודע שפה חמץ ושם חמץ ושם חמץ ופה חמץ ופה חמץ ושם חמץ. שישרף! לא צריך אמת כזאת. אמת אמרה אל יברא. חסד אמר יברא. אני לא רוצה עולם של חסד. עולם של חסד זה, 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 זה בנצרות הקתולית השומרוני הטוב. זה עולם של חסד. נחמד, חסד, חסד, מתוקים. לא רוצה עולם של חסד. אני רוצה עולם של אמת לאמיתו. אני רוצה עולם של מלך אוהב צדקה ומשפט. אני רוצה עולם שיראת שמיים מחזקת את המוסר הטבעי. ולא מחלישה את המוסר הטבעי. שיראת שמיים מחזקת את הכיבוד הורים שלי. למרות שהם עוד לא עשו תשובה. איך? לא יודע. כי המוסר הטבעי שלי מתחזק. אבל פתאום יש לי המון בעיות שהיו לפני כן, אחרות. מכיר? אז מה אני עושה? אז העיר השמיים שלי מחזקת את המוסר הטבעי. איך? לא יודע, זה המבחן. עכשיו אתם מבינים מה זה דרך ישרה שיבור לו האדם? זאת עבודה כל הזמן. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? זה האיזון בין בן אדם לחברו לבין אדם למקום. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זו דרך האמצע שהיא כל הזמן דרך ישרה שיעבור לו האדם. למצוא דרך עקומה ולהגיד הפעם, מה אני יכול לעשות? בשמי ובשם ההנהלה אני מתנצל, עירת שמיים צריכה להתפנות ליומיים. אני עכשיו עסוק במוסר הטבעי. כל הכבוד, אז תעשה צחוק. איזו היא דרך שהיא כל הזמן ישרה וכל הזמן צריך האדם לעבור לו אותה. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. זה רייטינג. מה מעניין את עושיה? את עושיה מעניין האדם, אחרת אולי היה בורא אותנו. הוא רוצה שהאדם יהיה. אומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. רייטינג. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. אבל צריך להיות ישר מספיק כדי למצוא דרך שהיא ישרה. אל בלף. ואז, בסדר, זה פלא פלאות. אתם יודעים מה זה? זאת הענווה של רבי. הכוח להגיע לדרך שהיא של יראת שמיים ושל מוסר טבעי וכל הזמן לחיות בה, זה כוח של המון ענווה. ענווה זה גם ביטול מסוים, זה גם המון סבלנות. על רבי זכריה בן אבקולס, שהייתה לו סבלנות יתרה, נאמר, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה. שם ענווה, שם אין הכוונה לענווה, אלא לסבלנות. כי זה בא מאותו מקום. סבלנות היא תוצר של כל מה שיש לי הוא לא משלי. ממה באה ענווה? דיברנו הרבה פעמים. מה זו ענווה? מה זה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם? למה הוא ענב? הענב לא מכיר את ערך עצמו? מה פתאום? הוא מכיר בדיוק את ערך עצמו. אבל הוא יודע שאין לו ערך מעצמו, זה לא משלו. למה הוא ענב מכל האדם? הוא נותן לי את התורה, הוא מעביר לי את כל התורה כולה. אבל הוא מאמין באמת, מה שנקרא תבדוק אותו, תבדוק בדם. הוא מאמין באמת שאין לו כלום משלו, זה הכל מתנה. כלום משלו. הוא גם מאמין באמת שאם אתה היית מקבל את המתנה הזאת, היית אותו דבר ואולי יותר. אין לו כלום, שום דבר, לית לי מגרמי כלום. כלום, אפס משלו. אז הוא ענב. כשיש את הענבה הזאת, בחודש שעבר, במוצאי שבת, אז קידשנו לבנה. שעוד לא הספיק, אז השבוע צריך קידוש לבנה. אז אני לא ספרתי לכם, אני הרגשתי פתאום איזה, ילדה, אחת מבנותיי הייתה איתי שם ליד בבית, אנחנו תמיד עושים מעריב מאוחר, ומגיעים שם בתוך קידוש לבנה, אתם מכירים כשם שאני רוקד כנגדך? קופצים, 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 ספרתי לכם, אני חושב את זה אחר כך. אז קפצנו וכשם שאני רוקד. שאלה אותי שאלה מצוינת, היא אמרה לי, מה כשם שאני, לא זוכר איפה, איפה אמרתי, לשיעור בבוקר אולי. היא אמרה לי, מה כשם שאני רוקד כנגדך ואני יכול לנגוע בך? לא נכון, היא כבר ילדה של ילדי 73, יש שיעור, נכון? היא כבר ילדה של, היא כבר בעולם שכבר אפשר להגיע לירח. נכון? לא, לא כל החברים מהכיתה כבר נסו לירח, אבל בכל זאת זה לא, מה הבעיה? אז היא כבר באה, אז מה זה כשם שאני רוקד כנגדך? זה סידור בשבילכם, אצל הסכנים, אצלנו כבר לא. אני רוקד כנגדך, ואם אני רוצה, אני לוקח אותו ואני מגיע אליך, מה הבעיה? אז מה זה כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבה לנגוע בי לרעה, וקופצים ככה שלוש פעמים רוקד, רוקד, רוקד. שאלה מצוינת. נו, נו. הסוף סוף שואלים אותך, אז אתה מתחיל לחשוב פעם ראשונה מה אתה אומר כל החיים. ואז אמרתי לעצמי, מה אפשר? באמת אני רוקד ואיני יכול לנגוע בך כי אנחנו רחוקים? אם זה כך זה שטויות, תסליחו לי. זה שטויות. כי אני לא יכול לגעת באף כוכב. מה הפשוט? אז אני גם יכול להגיד, כשם שאני רוקד כנגדך אמריקה, ואני יכול לנגוע בך. מה? זה פילי פלוט. מתי מקדשים לבנה? מתי מקדשים לבנה? לא באלף בחודש, נכון? מתי מקדשים לבנה? מדלת אשכנזים, נכון? מזיים. מרגע שרואים כבר את הלבנה בברירות. נכון? השעה היא כמה לראות. צריך לראות אותה ממש. אז את מה אני רואה? את מה אני רואה? את האור של הלבנה. מה זה האור של הלבנה? את מה אני רואה באמת? נו, אני לא רואה שום אור של לבנה. את מה אני רואה? את האור של השמש כפי שהיא באה לידי ביטוי בלבנה. אתם יודעים למה אני לא יכול לגוע בלבנה? כי אין. איך אפשר לגעת במי שאין? מה, לא הבנו? למה אני לא יכול לגוע בה? כי את בלוף. לא כי את רחוקה, נניח שהיית פה. אז גם לא הייתי יכול לגוע בה. כי אין לך אור משלך. נכון? ובאור של השמש, אם אני אגע חבל, יישרף. אז אני לא יכול לגוע בך, כי האור הוא לא משלך. למה האור הוא לא משלך? כי את רק מביאה את השמש לידי ביטוי, ואת יודעת שאת לא מביאה את עצמך, זה לא האגו שלך. אתם יודעים איך לא יוכלו בעזרת השם אויביי לנגוע בי לרעה? אם אני אדע ששום דבר הוא לא משלי, האור הוא בכלל לא שלי, הוא משם. אם האור שלי הוא רק מהאין סוף, אז אויביי לא יכולים לנגוע בי לרעה. את מה הם רוצים? הם רוצים לתפוס אותי, אבל אין אותי, מה אני יכול לעשות? מי שיש לו את עולם הענבה, אתם מבינים את הפשט? מי שיש לו את עולם הענבה של הירח, אז ממילא אי אפשר לגעת בו לרעה. מה אתה רוצה? לכופף לו את היד? כופפת, זה לא היד שלו. מה אתה עכשיו רוצה לעשות? פגעת לו באגו? מצוין, זה לא שלו בכלל. מה עוד? איך אמרנו? בשביל להתחפש למרדכי צריך רק דבר אחד, המן. מה עוד אתה רוצה? עכשיו מה? במה אתה יכול לגעת? כך לא יוכלו כל היוונים. זה הפשט. כשם, בדיוק אותו דבר, כך לא יוכלו כל היוונים. גובי לרעה. ולכן מה יקרה? טיפול עליהם אם אתה בפחד. בגדול זרוע חיים מוכר. זה עליהם ייפול. ואחרי זה חוזרים על זה בהפוך. בגלל שזה זה, 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 זה כשם, זה הלבנה. כדי להגיע ליכולת לחיות יראת שמיים ומוסר טבעי, צריך את הענבה של רבי. ואז, אני יודע איך לחיות בעולם התורה והמצוות. רבי בא לדבר במשנה שלנו על דבר אחד. למה כל החיים זה תורה ומצוותיה? זאת ההקדמה שלו לשישה סדרי משנה. הרי כשרבי עורך את המשנה, אומרים חז"ל, הוא עובר על דברי תורה. מפני שכתוב בתורה שדברים שבעל פה אי אתה רשאי להעלותם על הכתב. כל הרעיון הוא שהתורה נמשכת בעל פה, אל הרבי אומר את לעשות להשם, הפרו תורתך. דיברנו על זה בשבוע שעבר. והעשייה להשם היא להצמיד לנו את היכולת לגעת בתורה ומצוות בספר. לראות את זה ולהיות צמוד לזה כל הזמן, אז ההקדמה שלו לשס, לשישה סדרי משנה, לתורה שבעל פה, לתורה ומצוות, לשולחן ערוך, למשה רבינו של תורה שבעל פה. ההקדמה של הכל אומרת את הדבר הבא, קודם כל, עת לעשות לשם הפרו תורתך. הנה דרך ישרה שבררתי לעצמי. אתם שואלים אותי למה כתבתי את המשנה? כי זו דרך ישרה שיעבור לו אדם. אילו הייתי רוצה לעשות תפארת לעושיה, לא הייתי עורך את המשניות. אז אתם חושבים שעשיתי את זה כדי שיהיה תפארת מן האדם חלילה? זאת תפארת לעושיה ותפארת לא מן האדם. אתם רוצים דוגמה לדילמה של תפארת לעושיה ותפארת לא מן האדם? רבי אומר. זה פלא פלאות. אתם יודעים מהי הענווה של רבי? תמיד אמרנו שלתנאים הראשונים לא היה תואר, כי השם גדול מהתואר. אחרי זה לכולם יש שם ותואר. לרבי כבר אין שם. אתם יודעים מה השם שלו? רבי. אתם יודעים למה הוא רבי? כי יש חסידים. היה פעם אחד בעל הרבי, אמר לו שהוא חולם בלילה כבר כמה פעמים, זה לא עוזב אותו החלום שהוא רבי. הוא לא יודע מה לעשות. אמר לו הרבי, תשמע מותק, לך לישון, כשהחסידים יחלמו אני אגיד לך. רבי הוא רבי כי יש לו חסידים. רבי אומר, זה השם שלו. אתם יודעים מה השם שלו? אני השם שלו. מאיפה יש לו שם? אני השם שלו. אני עשיתי אותו רבי. איך קוראים לו רבי? והוא הרבי. איך הוא יכול להיות רבי? כי אין לו כלום משלו. אם היה לו משהו משלו, אז הוא היה לקדנציה אחת. אבל אין לו כלום משלו, כל כולו ביטול. אין לו כלום. הוא רק מרבה אור. הוא ממשיך. למה הוא יכול להיות מלך? אתם יודעים למה הוא יכול להיות מלך? כי הוא פחדן. הוא ירחת. כלומר, למה הוא יכול להיות רבי? כל הזמן הוא ירה. שילך לפסיכולוג, שתפל בביטחון עצמי, שיעשה משהו. לכן הוא רבי. כי יש לו את רבי, שזה היכולת לערוך את המשניות, שזה היכולת לחיות בדילמה הזאת של הדרך הישרה, שזה בא מענווה ויראת חטא. זה נפלא. ואז הוא אומר את המשפט הבא. והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, הערכנו בפעם הקודמת ודיברנו על השמחה, שמחת הרגל ולמידת לשון הקודש. הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. בסדר? זה השליש השני. והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסידה. לכאורה החלק הזה סותר אחד את השני בתוכו. אתה אומר ש... אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות. זאת אומרת שיש שכר, רק אתה לא יודע אותו. זה בעיה שלך, נכון? אבל יש שכר על המצוות. אז מה אתה אומר שמצווה קלה היא כמו חמורה? הרי יש הבדל. אחרי זה אתה אומר, והווי מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. לא הבנתי. הרי אין אתה יודע. אז מה הווי מחשב? אז מסבירים המפרשים, הווי מחשב, נלך מהסוף, הווי מחשב שכר מצווה כנגד, הפסד מצווה כנגד שכרה, רואים את זה? הוא שכר עבירה כנגד הפסידה, מסבירים המפרשים כך. הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, הפירוש הוא, כשאתה, כאן זה כמה עמודים, או, הווי מחשב הפסד מצווה, מה זה הפסד מצווה? לא הפסד מצווה. אני עכשיו רוצה לקיים מצווה. בסדר, קוראים לי, מניין, קוראים לי משהו. עכשיו אני מפסיד מהסחורה, אני עוזב רגע את הבסטה ומפסיד. אז מה שאני מפסיד מסחורתי, ממוני, זה צריך להיכנס לתחשיב. אז ההפסד שאתה מפסיד בעולם הזה, ההפסד הגשמי שלך, תכניס אותו לתחשיב מול הרווח שאתה מרוויח. תחשיב את ההפסד מצווה כנגד שכרה. אתה יודע מה השכר הרוך נשתקבל? ושכר עבירה, מה זה שכר עבירה? נניח שהיה לך שכר, אם היית בוחר בעבירה הזאת עכשיו, היית בוחר בלרמות קצת במשקלות. היית מרוויח X. אבל תחשב את, 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 את הפסד העביר, את, את שכר העבירה כנגד הפסדה. כלומר, את ההנאה שאתה נהנה פה בגשמיות שלך מהעבירה, תחשב כנגד ההפסד שעתיד לך לבוא ממנה. זה הפשט הפשוט. במשפט אחד, ובאמת אני לא רוצה להאריך בגלל הזמן, אבל במשפט אחד מאוד יסודי, אין שכר למצוות בעולם הזה. מה זה מתן שכרן של מצוות? חז"ל אומרים, שכר מצווה בהי אלמה ליקה. אין שכר למצוות בעולם הזה. מה אין? הרי יש, כתוב למען יאריכון, כתוב שעל זה מקבלים עונש כזה, על זה מקבלים... מה אין, מה יש? אז ההסבר הוא כזה. וזה מאוד יסודי, אבל אנחנו נראה את זה בשנייה אחת. בעומק, אומרת המשנה, שכר מצווה, מצווה. ושכר עבירה, עבירה. אז ההסבר הרגיל הוא, שכר מצווה, שזה יביא אותך לעוד מצווה. אבל יש הסבר הרבה יותר עמוק. שכר מצווה, מהי מצווה? מצווה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא בעולם שולחן וכיסא, אז הוא גם ברא בשולחן ובכיסא חוטים כאלה, שאפשר עם החוטים האלה, כמו תיאטרון בובות, שאפשר עם החוטים האלה לחבר לשקע ולגלות אור. וכל גשמיות אפשר לגלות אור. בסדר? אם אי אפשר יהיה לגלות אור בעולם, יהיה חושך. ואז המן מן התורה מניין. הקדוש ברוך הוא ברא איך אפשר לגלות את האור. אבל מה לעשות? תדע לך כלל. כדי לגלות את האור, זה דיברנו מקודם על יראת שמיים ומוסר טבעי, צריך להכניס תקע לשקע הנכון. אם אני נורא רוצה להכניס את התקע פה, למשל, זה לא ידלק. מה לעשות? גם אם יש לי המון 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 דוקטורטים בפיזיקה, שבאופן עקרוני יש פה חשמל בכל המקומות. בגלל כל הדוקטורטים, אני לא אצליח להכניס את התקע לשקע. התקע צריך להיכנס לשקע מדויק. בסדר? עכשיו, אתה במצווה שאתה מקיים, אתה מצליח לגלות פן מסוים, רובד מסוים, נהדר. ואתה חושב מה שמתגלה בעולמות למעלה? ככל שאתה מגלה משהו, זה מה שמתגלה פה. אבל למעלה, 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 נו, איזה אורות עצומים מתגלים מזה. עשה אדם מצווה, עשה אדם דבר טוב, קנה לו פרקליט. יצר מלאך טוב למעלה. אתה יודע איזה דברים גדולים מתרחשים, אתה לא יכול לדעת. בהי אלמה, אתה לא תבין את שכר המצווה. אתם מבינים? לכן גם אתה לעולם לא תגיע לטעם המצווה. טעם בעברית זה מה הטעם, אבל טעם בעברית זה גם מה הטעם, הטייסט. אתם מכירים שאתה אוכל, אבל אתה לא מרגיש את הטעם? מעצבן. לא יודע, בגלל שהיה לך עכשיו טיפול שיניים. אז אתה אוכל, אבל אתה לא מרגיש את הטעם. הכל עם טעם של סתימה. אתה לא מרגיש את הטעם, נכון? זה מעצבן. אז אין טעם או יש טעם? יש טעם, אבל אין טעם לאכול. זאת אומרת, מה, אבל אני רעב. תאכל בלי טעם היום. ותחכה, בעזרת השם, כשתצא לך ההרדמה, אתה תהנה מהטעם. העולם הזה זה ההרדמה. אין טעם למצווה. כלומר, יש. אבל זה טעם שאתה חושב שהוא הטעם, זה בגלל שעוד משפיעה עליך הסתימה, עוד יש הרדמה. לא, כבר בכלל לא משפיע, זה מצוין. מותק, חכה כשתאכל את זה, כשלא תהיה בכלל הרדמה. די, איזה הגעת? אתה עוד לא מבין כלום. חכה, אתה לא מבין מה זה. מכירים? שכר מצווה בהי על מלאיקה. לא נתגלו טעמי מצוות. אי אפשר לתת לך את הטעם, פה יש הרדמה. אז בסדר, הורידו לך את כמות ההרדמה. עוד קצת הורידו. הגעתי למדרגה משה רבינו. אתה עדיין בהרדמה, כי אתה בהי אלמה. לכן שכר מצווה, טעמי מצוות יתגלו מתי? לעתיד לבוא. שם, כשתגיע אחרי המחיצה, ותצא מהחדר חושך הגדול, ותגיע למקום שהכל אור, שם פתאום תגיד, זה הטעם של מה שאכלתי שם? זה אותו וויסקי? אז למה תמיד טעמתי זה עם קצת אופטלגין? זה ממש מה ש... שאותו וויסקי כזה. בעולם הבא אין זמן למצוות. היום לעשותם. ומחר מה? מחר תקבל את הטעם. היום תעשה. שם, למה אי אפשר לעשות... זה ככה חלוקה מה אפשר לעשות. אני, פעם הבאה כשאני אברה אני אעשה את זה אחרת. בינתיים בנתונים האלה זה ככה. היום לעשותם. מחר לקבל שכרם. שכר מצווה בהי על מלאיקה. אתה יודע מה המצוות? רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה להבין. את מה הוא רוצה יותר? להזיז את היד או לעשות עם האף? אין לי הסבר. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אבל מה אני כן יכול לדעת? למצוות יש גם תפקיד שקשור לכאן. המצווה מזככת אותי. אז נכון, יש מצווה שבזיכוך מזככת לי את האצבע, ויש מצווה שבזיכוך, חביבי לי, היא תופסת לי את כל הגוף. נכון. יש מצווה שהיא חמורה, כי מקבלים עליה קרת. יש מצווה שהיא פחות קשה. יש מצווה שמאבדים עליה המון ממון. יש מצווה שפחות ממון צריך לאבד. יש מצווה שאין בה בכלל חסרון כיס. שילוח הקן. יש מצווה שיש בה חסרון כיס. אז מה ההבדל בין המצוות האלה? ההבדל בין המצוות האלה הוא מבחינתי. אז מבחינתך זה מצוין. הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. אבל באמת אתה שואל אותי. באמת הכל זה בטעם של סתימה עם הרדמה. רק הורידו לך חלק מההרדמה. אבל אל תנסה להבין בעומק מתן שכרן של מצוות. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. לא אתה היום לא יודע, מחר תלמד את זה בקורס הבא. כל עוד אתה פה איתנו, אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות. בסדר? מה אתה כן יודע? אתה יודע לחשב. אתה יודע לחשב, אתה יודע לחשב. אז בחישוב, תחשיב כל הזמן. את הנצחי מול החולף. ואת החולף מול הנצחי. הווי מחשב, הפסד מצווה, כנגד שכרה. מה אתה יכול לחשב? אם הכל מתן שכרן של מצוות, אז מה אפשר לחשב? הפסד מצווה כנגד שכרה. ושכר עבירה כנגד הפסדה. ואם נמשיך את השליש הראשון של המשנה, זה פילי פלוט. בעצם על מה רבי מדבר, איך אדם יכול להיות אדם שחי תורה, שחי תורה ומצוות. והתשובה היא בענבה וביראת חטא. הענבה הייתה השליש הראשון. תמצא את האיזון, תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. סבלנות, תמצא תמיד את הדרך הישרה. תבור לעצמך תמיד את אותה דרך ישרה, אמיתית, שאיתה תוכל להגיע באמת למקום שהוא גם תפארת לעושה וגם תפארת מן האדם. יראת שמיים ומוסר טבעי, קראנו לזה מקודם. דרך אמצע מצד אחר. ובכל מצב של מצוות, אל תצא מנקודת הנחה שיש לך תמיד את היכולת לבור. אתה לא מבין במתן שכרן של מצוות. עצם הקשר למצווה, אני עכשיו נותן לך שישה סדרי משנה, אתה לומד הלכה. אתה לומד משנה אחת. משנה נקראת בירושלמי הלכה. אתה אומר, טוב, מה הפרט הזה בהלכה הזאת חשוב? הרי רבי נתן לנו שישה סדרי משנה. מה הדבר הראשון שאני יכול לחוש? כל הלכה זה כזה חשוב? יש משניות עקרוניות. משנה שעוסקת באיזה משהו רחוק. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. זה הנשמה שלך, המשניות האלה. אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות. מה אתה יודע רק? אתה יודע כל הזמן לעשות את התחשיבים ואותם תעשי. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. ואז בא רבי לשליש האחרון ובוא נעמוד, ואומר את הדבר האחרון, נראה אותו יחד. להסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. זה פילי פלאות. זה הולך ועולה. השלב הראשון היה איך חיים עם האני ועם התורה. ואז זה באו ואמרו, דרך ישרה שיעבור לו אדם. השלב השני היה איך מתבטלים למצוות. ואז זה באו ואמרו, אדוני, אתה חי בעולם שבו הידע שלי הוא תמיד מוגבל, אבל המצווה היא אינסופית. בסדר? נהדר. מה אני כן יכול לעשות בעולם המוגבל? לחשב. את הגשמי מול הרוחני. עכשיו בא הדבר השלישי ואומר, האם יכול אדם לחיות במציאות כזאת, שהוא יכול להיות במדרגת אין אתה בא לידי עבירה? הוא מצליח להיות רחוק מהאפשרות להגיע לשם. אז זה באה התשובה ואומרת, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אז בפשט פשוט באו להגיד לנו תארים לקדוש ברוך הוא. בעומק כל הפעולות שהאדם עושה מחולקות לשלושה חלקים: מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ועשייה. מדוע? מחשבה, דיבור ועשייה. כל פעולות האדם בעולם. האדם חושב, גם המצוות. אנוכי, השם אלוקיך, זה מחשבה. ואהבת, זה מחשבה. בסדר? ללמוד תורה, להתפלל, להעיד, לדבר דיבורים טובים, לתת לי כוח בדיבור, לנחם, לשמח, זה דיבור. טוב? לתת צדקה, ליטול לולב, להדליק נר, זה מעשה. רוב המצוות הם עשייה. עין רואה זה כנגד המחשבה. העין רואה, היא רק חושבת. האוזן שומעת את מה? מה שאתה מדבר. והעשיות נכתבות בספר. זה מה מדהים. כי הספר, מה נותן ספר? ספר נותן לראות את הכל. למה אני צריך ספר? מה ההבדל בין ספר להמון המון פתקים? אתם מכירים את זה שחיפש את הפתק ולא מצא. אז שאלו אותו, מה אתה מחפש? אז הוא אומר, מחפש את הפתק שכתוב בו איפה כל הפתקים. מה ההבדל בין ספר לפתקים? שהפתקים, אני לא יודע איפה הפתק השני. בספר הכל נמצא פה. הספר מסודר לך. סיפור אחד ארוך. פורים לנו עוד מעט, והדין במגילה זה שצריך לקרוא אותה כמו איגרת. אתם יודעים למה? כי זה ספר. אתה לא יכול לפספס קטע מהסיפור. מה זה משנה? בקטן בטרש, מתי היה? בקטן וזה מתי היה? כל הסיפור רק ביחד יוצר את סיפור המגילה. בלי הסיפור ביחד, אתם יודעים מה הסיפור הוא? אסתר. כשאתה רואה את כל הספר, פתאום ההסתר מתגלה. זה מגילת אסתר. פתאום, כל ההסתרות, וואה, כלומר, כל הסיפור היה בעצם, כלומר, מה שמרדכי גילה על בקטן ותרש לפני 8 שנים, בעצם היה כי בלילה הוא נדדה שנת המלך? ויאמר להביא את ספר הזיכרונות לפני המלך ויהיו נקראים לפני המלך? ויהיו נקראים, מה קורה כשהם נקראים? פתאום הזיכרונות נקרא, אתם יודעים מה קורה? המלך זה מלכו של עולם, אתם יודעים מה קורה? פתאום הספר נקרא לפני המלך בלילה ההוא. עוד רגע תראו לאן זה מגיע. אז כשפה יש פעולות של מחשבה, העין רואה אותם. כשאני חושב משהו טוב, זה עוזר למישהו? כן, כן. העין רואה. כשאני מדבר משהו, אני בא ואומר, טוב, זה מצוין, אבל זה רק דיבורים. האוזן שומעת. כשאני עושה, אני מרגיש טוב. אבל אני אומר, תראה, ומה נשאר מהעשייה של אז? את העשייה הזאת לקחו לי. את העשייה הזאת לא הצלחתי. כל המעשים האלה לא נכתבים בפתקים. הם בספר. יום יבוא ויקראו את כל המעשים האלה בספר הזיכרונות. וכל המעשים כתובים. זה נפלא. אבל משפט אחרון על דמה למעלה ממך, זה בכלל. ובזה נעמוד בפורים למאוחר. אבל הרחנו טיפה בהתחלה בענייני השבוע הקשה הזה. משפט אחרון. יש ביטוי ידוע, אדמור הזקן מביא אותו, זה מובא בחסידות כבר בהרבה מקומות. חסידי אדמור הזקן היו אומרים בשמו, שהוא היה אומר תמיד, דע, כל מה שלמעלה זה ממך. מה למעלה? זה לא, איך קוראים לזה, פורס מז'ור. זה מילה מכובדת לכוח עליון. בטח שהכל פורס משהו, אלא מה? אבל בהתארות הדילטת, ההתארות הדילאילה. אתה יכול לעורר. תדע לך שבעשייה טובה שלך נוצר מלאך טוב ונוצרת עין רואה. בעשייה טובה שלך נוצרת אוזן שומעת. את ההסבר הזה של האדמור הזקן שהוא לא אומר במשנה, מביא הילקוט מעם לועז דווקא באחד מחכמי הספרדים. את אותו הסבר, מדהים איך שניהם מביאים את אותו דבר, הכול עומד כך את המשנה. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אז באופן טבעי, כשאדם אומר הסתכל בשלושה דברים, מה הוא חושב? אתה כלום, הסתכל למעלה. זה לא יעזור לך לא לבוא לידי עבירה. אתה כלום? אתה עושה את העולם. בדיוק הפוך. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. במחשבה שלך נוצרים עולמות. אז תחשוב מה אתה חושב. המחשבה שלך יוצרת עין רואה. אז מה שהעין רואה זה תלוי בך. המחשבה שלך יוצרת אוזן שומעת. המחשבה שלך יוצרת כל מעשיך בספר. אז למרות שמאוחר, אני רוצה את הדברים האלה לסיים במילה אחת של פורים. אמרתי לפני רגע שהמלך קורא את ספר הזיכרונות. נכון? תשמעו איזה דבר מדהים. אסתר נורא מפחדת לבוא אל המלך. נכון? היא ממש רועדת מלבוא אל המלך. מה אומר למרדכי? מה אומר למרדכי? אם היא מחרשת החרישי בעת הזאת, את חושבת להימלט בית המלך? כולנו נובד. את חייבת ללכת אל המלך. מבינה אסתר שחייבת ללכת אל המלך? היא אומרת, אבל אני לא נקראתי לבוא אל המלך. צומו, תצומו אתם, אני עצום. שלושה ימים עצום, סירות נפש. ואז קורה הדבר המדהים הבא. אסתר אומרת, אני אבוא, וכאשר עבדתי, זוכרים? עבדתי. זה הסיפור הראשון שהמלך יושב עם שרבית הזהב. הזכרנו הבוקר בשיעור. המלך יושב עם שרבית הזהב. ואסתר מגיעה, ותקשיבו, זה דבר נפלא. והמלך יושב איפה? פרק ה' במגילת אסתר. המלך יושב איפה? בית מלכותו, נוכח פתח הבית. אסתר באה מחצר בית המלך החיצונה. היא באה מחצר בית המלך אל בית המלכות, רועדת. הוא יושב בבית המלכות על הכיסא. המלך במגילת אסתר זה תמיד מלכו של עולם. כל התורה היא משלים, אבל מגילת אסתר היא כל כולה מטאפורה, היא כל כולה משלים. היא מוסתרת כל כך, שם השם מסתתר שם. אין שם שם השם פעם אחת. ואסתר היא אני, היא ואנוכי אסתר אסתיר, היא כנסת ישראל. היא כנסת ישראל שמרגישה שהאסתר הוא כבר כל כך גדול, שמרגישה שאין לה בכלל זכות לבוא אל המלך, שאין שום סיכוי, שאין לה עם מה לבוא. אז אתם יודעים ממה באה? היא מסירות נפש. היא באה ביום השלישי של הצום. לכאורה, אם היא רוצה להיראות יפה ולשאת חן, היא צריכה לבוא אחרי ארוחת בוקר טובה. היא באה ביום השלישי של הצום, חז"ל אומרים, ירקוקת הייתה. והמלך יושב אמנם בבית מלכותו על הכיסא, אבל פתאום מסתבר שהמלך כל הזמן הוא נוכח פתח הבית. פתאום מסתבר שהמלך מחכה לדבר אחד, לאסתר. זה מה שהוא עושה כל הזמן. הוא יושב שם, רחוק. אף אחד לא מתקרב בכלל. איפה אתה בכלל? מה אתה מוסתר? איפה אתה נמצא? תראה מה קורה פה. והוא יושב נוכח פתח הבית. והיא כראות המלך את אסתר, נשאה חן בעיניו. מה היא עשתה? היא פשוט נשרה את הנפש. היא אמרה, תהרוג אותי. אין לי עולם בלעדיך. לא רוצה להיות פה בלעדיך. אני באתי הנה ויש שתי אפשרויות. אחת, והיא רוב הסיכויים, שתהרוג אותי. השנייה, שתיקח אותי. בשביל האחוז הזה שתיקח אותי, באתי אליך. אתה לא רוצה תהרוג. אין לי משהו אחר. על מי אני אסמוך? אין לי כלום. ראי כראות המלך את אסתר עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. הוא מושיט לה את שרבית הזהב אשר בידו, והיא נוגעת בראש השרבית. כלומר, הוא מחזיק את השרבית והיא נוגעת בראשו. מה היא מבקשת ממנו? מה היא אומרת לו? הוא אומר לה, קחי, את חצי המלכות. מה היא מבקשת? מה? משתה. היום, לא מחר. משתה. אני רוצה משתה. אני רוצה שתבוא. אני רוצה שנשתה ביחד. אבל אני לא רוצה לשתות איתך לבד. אני רוצה לשתות איתך ועם כל הזבל. אני רוצה לשתות איתך, ועם כל התפלצתיות, עם הכל, אני לא בא לעשות צחוקים. אני לא הולך לבית קפה. אני רוצה שתשתה איתי עם הזבל שאני נמצא בו. עם הבוץ, עם המן. אתה מוכן לשתות איתי? אני עושה את המשתה. זה אצלי. והמלך בא לשדה. והמלך אומר לעניבה, מהרו את המן. ושותים. אז הוא שואל אותה, מה את רוצה? אז היא אומרת, אני רוצה עוד יותר להתעורר. מחר. אז מה הרווח? אתם יודעים מה היא הרוויחה? היא הרוויחה שבלילה המלך כבר לא נרדם. היא הרוויחה שבלילה הוא נדדה שנת המלך. זה אולי הפסוק המרכזי של המגילה. אתם יודעים למה המן גזר את הגזרות? כי הוא אמר, ישנו עם אחד מפוזר. אומרים חז"ל, ישנו פירושו, ישן הוא אותו שקוראים לו אחד. יאללה יאללה, הם ישנים, הוא ישן. נרדמו פה בשמירה אחרת, תעזבו, חבל לזה. תעזבו, זה סיפורים, בטח, יש להם היסטוריה מדהימה לעם הזה, תשימו אותם במוזיאון. הכל ישן. בלילה הוא נדדה שנת המלך. מי גרם לשינה שלו לנדוד? אסתר. אתם מבינים למה היא לא גמרה את הכל במשתה הראשון? כי אם היא הייתה גומרת, הוא היה הולך ראשון. שתהיה במתח. דמה למעלה ממך. ואז הוא בא למשתה השני, אחרי שכבר הכל מתחיל להתהפך, הכל מתחיל תזוזות, הסוס, מרדכי, המן, שושן, בלגן, מה עשה את זה? אסתר עמדה בחצר, לא רוצה כלום, רוצה אותך, לא רוצה, תקח אותי. יש לך משהו להציע? הבאתי איתך משהו? הבאתי אסתר, לא הבאתי כלום. הבאתי אותי. אין לי שום דבר להציע. ואז, אחרי הסוס, אחרי הכל, באים למשתה השני. אז מי האיש הרע הזה? המן! אז תולים את המן. אתם חושבים שבזה זה נגמר? אז באה אסתר ובוכה לפני המלך. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך. ותיפול לפניו, ותבק, ותתחנן לו. מה? מה? מה את בוכה? דייתי עם הבסוטית. תלו את המן. מה היא בוכה? מה היא מבקשת? להעביר את רעת המן, את מחשבת המן. אתם יודעים מה היא אומרת? תקשיב, אדוני המלך, מלכו של עולם, תקשיב. אפשר לתלות את המן, אבל המחשבות של המן עוד נשארות בי. אפשר שהמן יהיה תלוי ככה על עץ גבוה, אבל הוא כבר נמצא פה בפנים. את זה אני רוצה להעביר. ותבק לפניו, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו. אתם שמים לב, עכשיו היא לא בחצר. עכשיו איפה היא? איתו. אתם יודעים מה כתוב שם? ויושת המלך את שרבית הזהב לאסתר. עכשיו לא בראש השרבית. קחי. ותקום ותעמוד לפני המלך. מה התחיל את הכל? דע מה למעלה, זה הכל ממך. כל פורים זה איך האסתר מגלה שבעצם המלך הרחוק יושב נוכח פתח הבית. הוא לא מתגלה בשם השם, אבל הוא מחכה לאסתר שתבוא. אז שנזכה בעזרת השם באמת לשמחת ונהפוך הוא גדולה. צריכים את זה, כולנו היום. נצל שככה הערכנו, אבל זה על חשבון השבוע הבא.